הרמב״ם בתחילת פרק תשיעי מהלכות מלכים מביא את סדר הדברים, איך היה סדר התגלות, סדר ההתגלות של דברי תורה מאדם הראשון ועד, כמו שהרמב״ם מסיים, עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו. הסדר הדברים היה על שישה דברים נצטווה אדם הראשון, והוא מונה כאן את ששת המצוות של אדם. התוספת, הוסיף לנוח עבר מן החי, שנאמר אך בשר ונפשו דמו לא תאכלו. נמצאו שבע מצוות, אלו הם שבע מצוות בני נוח המפורסמות. וכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם. בא אברהם ונצטווה יתר על אלו במילה, והוא התפלל שחרי. כך כתוב כאן, והוא התפלל שחרי. זאת אומרת, כתוב כאן אותו לשון אפשר היה לנקוט גם, וכך היה הדבר עד שבנוח, היו עשרה דורות מאדם ועד נוח. אז אפשר היה לנקוט אותו לשון, שכך היה הדבר כמו שהיה אצל אדם הראשון עד שבנוח. אבל כנראה שאדם ונוח זה היה מה, זה סדר אחד, זה היה דבר, זה המשך אחד. וכך היה הדבר, וכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם. השינוי שהיה אצל אברהם זה בא אברהם ונצטווה יתר על אלו במילה, והוא התפלל שחרי. משמע שהעובדה שאברהם התפלל שחרי היא עובדה שהיא הייתה חלק, לפחות חלק, מהמפנה, ממה שקרה כאן על ידי שבא אברהם ונשתנה כאן שינוי מהותי אחרת ממה שהיה עד אז. כתוב, בא אברהם ונצטווה יתר על אלו במילה, והוא התפלל שחרית, ויצחק הפריש מעשר והוסיף תפילה אחרת לפנות היום, ויעקב הוסיף גיד אנשה והתפלל ערבית. זאת אומרת, האבות, אז אותם תפילות, הרי הגמרא, בגמרא ישנם שני מנדאמרים, שני דעות ישנם בגמרא. דעה אחת, כתוב בגמרא שתפילות כנגד תמידים תקנו, והדעה הקודמת, דעה אחרת, היא שתפילות אבות תקנו. הרמב״ם פוסק את שניהם, את אבות תקנו הוא פוסק פה, ואת כנגד תמידים תקנו הוא פוסק בהלכות תפילה. שניהם יחד, שניהם אמת. בכל אופן, כאן כתוב שהאבות והתפילות שהם התפללו, התפילות שתקנו האבות, אז הם לא היו תקנה ואלמה, אלא שהדבר הזה שייך לעצם סדר ההתגלות של דברי תורה ולעצם ההתגלות של האבות. כך היה הדבר נוהג בכל העולם כולו עד אברהם. בא אברהם ונצטווה יתר על אלו במילה, והוא התפלל שחרית. וכן יצחק הפריש מעשר, גם זה לא ציווי, זה לא ציווי, זה לא הכרח. אותו מעשר שיצחק הפריש, לא מכוח אותו מעשה אנחנו מצווים. במילה אנחנו מצווים מכוח אותו מעשה של אברהם. אנחנו, כן? הציווי הוא להכניסו בבריתו של אברהם אבי. אצל יעקב, יעקב הוסיף גיד אנשה, ושוב אנחנו מצווים. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשה עד היום הזה, כמו שכתוב בפסוק. אצל אברהם ואצל יעקב אלו מצוות התורה. אצל יצחק שהוא הפריש מעשר, זאת לא מצוות התורה. זאת אומרת, אנחנו לא מצווים מכוח אותו מעשה, לא נצטווינו מכוח אותו מעשה, אלא כתוב כאן מה שיצחק עשה. שני דברים יצחק עשה, הפריש מעשר והתפלל מנחה. נמצא שהתפילה, בכל אופן, מה שכתוב כאן זה שהתפילה היא חלק מגילוי האבות של האבות. זאת אומרת, הגילוי החדש של כלל ישראל, שהוא היה, התחיל באבות, אז הוא מצורף אליו העובדה שהאבות התפללו. התפילה שכל אחד ואחד התפלל. אברהם, כן, שינה את פני העולם על ידי זה שהוא נצטווה יתר על אלו במילה והתפלל שחרית. יצחק שינה את פני העולם על ידי שהוא הפריש מעשר והתפלל מנחה. ויעקב מתווסף על ידו גיד אנשה, נצטווה בגיד אנשה, והוסיף תפילת ערבית. כמו שכתוב, אמרה הרי מביאה כל דבר, לכל דבר פסוק. ובמצרים נצטווה עמרם במצוות יתרות, עד שבא משה רבינו ונשלמה התורה על ידו. זה מה שכתוב. אבל על כל פנים כתוב כאן שהתפילות שהאבות תקנו, אז זה לא תקנה באלמה, שנתקנה על ידי האבות כדרך ש... יש הרבה תקנות. את זה תיקן רבה גמליאל, את זה תיקנו אנשי כנסת הגדולה, את זה תיקן משה רבינו, את זה תיקנו זה תיקנו נביאים שביניהם, כל מיני תקנות, את זה תיקנו האבות. זאת אומרת, לא מדובר פה, פה מדובר על עצם ההתגלות של האבות. האבות בצורה כזאת נתגלו, כך נתגלו האבות. עניינם של האבות בסדר ההתגלות של דברי תורה, אז הוא מצורף לזה, זה שאברהם התפלל שחרית, יצחק מנחה ויעקב ערבית. כתוב כאן, התפילות האלה, התפילות אבות תקנו, זה שייך לעצם שמם של האבות. באופן שמה שאנחנו מתפללים היום, סדר התפילות של שחרית, מנחה וערבית שאנחנו מתפללים, אז חוץ ממה שזה כנגד תמידים, תמיד של שחר, תמיד של בן הארבעים כמו שכתוב בגמרא, ואיברים ופדרים שהם מתעקלים והולכים כל הלילה, חוץ מזה, אז גם להלכה אבות תקנו. זאת אומרת שפה אנחנו כאילו מגלים את האבות על ידי זה, כן, כאן נמצאים האבות אצלהם, זהו הגילוי של האבות, על ידי תפילת שחרית, מנחה וערבית. ננסה להבין. על כל תפילה, ודרך אגב, כתוב בשולחן ערוך, שכל תפילה שהיא לא מסדר התפילות, אלא אדם מתחיל להתפלל איזושהי תפילה, אז הדין הוא, ככה הדין, להתחיל אלוקינו ואלוקי אבותינו. ככה הדין, ככה נפסק להלכה בשולחן ערוך. כתוב, כל סליחה, מי שנהג היום, כל סליחה שאיננה מתחילה בשם, אז צריך להתחיל, כך זה, כך צריכה להתחיל תפילה. אלוקינו, הפנייה היא אלוקינו ואלוקי אבותינו. אם אנחנו מתפללים, אז זה מכוחם של אלוקי אבותינו, מכוחם של אבותינו, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אליו אנחנו פונים. אנחנו פונים כביכול את בורא העולם כאלוקי אבותינו, מכוחם של האבות. שלושת האבות, אז כאן, מכיוון ששלושת האבות מסודרים באותו סדר, הם האבות, אין קוראים אבות אלא לשלושה, אז התפילות גם הן מסודרות באותו סדר, והסדר הזה הוא מקביל לאבות. אברהם, שחרית וכן הלאה. ננסה להביא. קודם ננסה להבין מה פירוש המושג אב אצלנו, בתורה וכלל ישראל. מה זה אב? מה פירוש המילה אב? מה פירוש המושג אב? מה עניינו של אב? רגיל, השגרה תופסת, אב זה מי שמוליד. המוליד נקרא אב. אבל זה כבר בהמון מקומות בתורה, בהמון מקומות בתורה. אז השם אב, השם אב, אני לא, נדמה לי שזה ככה, אבל בכל אופן הפעם הראשונה שכתוב אב בתורה, הפעם הראשונה זה ובטלת עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ובקנה, בשם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגה. וזאת דווקא הפעם הראשונה שכתוב המושג אב בתור. אב! אב בתור. אז נמצא שאב, עיקרו של אב זה דווקא לא המוליד. הרי לא הוא הוליד את כל יושב. הרי לא זה המושג אבי. אבי כל יושב אוהל ומקנה. וכן אבי כל תופס כינור ועוגה. זה ברור, הרי לא היו תולדותיו, צאצאיו. אלא שזה המושג אב כדרך שאנחנו אומרים אבות התומעות, וכדרך שאנחנו אומרים אב מלאכה. אב תומעה, למשל. כן? גם שם אפשר להבין, אולי, כמי שנוגע בו, אז הוא תולדה ממנו. אב תומעה. אבל המושג אב, למשל, והמושג אב מלאכה, זה בפירוש לא. המושג אבות נזיקים זה בפירוש לא, כן, אין כאן תולדה במובן הזה, אלא הפירוש אב זה תמיד לפחות, כן, לפחות אב לא נתפס מבחינת מוליד. זאת אומרת, לא הדבר הזה עושה את האב לאב, אלא האב הוא משום שהוא עיקרו של דבר. דוגמה, כן, דוגמה, זה לשון, לשון תמיד שגורה בחזר. או למשל, במידות שהתורה נדרשת, אז יש בניין אב מכתוב אחד, יש בניין אב משני כתובים. בניין אב, הדבר הזה נתפס כאב, זאת אומרת, זה עיקר, וממנו לומדים דברים אחרים. לומדים ממנו דברים אחרים, אין כאן שום פעולת הולדה. דוגמה, כשכתוב בגמרא דין, הגמרא מפורסמת בשבת, אבוהון דקול הוא דם, כתוב בגמרא. זאת אומרת, המקור לכולם, המקור, השורש לכולם, השורש לכל פרטי הדינים שנאמרו באותו עניין, של ביזוי מצווה, שלא יחסנו ברגל, שלא יהיו מצוות בזויות עליו, זה כתוב, ושפך וכיסה במה ששפך יחסה על כיסוי דם, שלא יחסנו ברגל, שלא יהיו מצוות בזויות עליו, וזה אבוהון דקול הוא. האיסור להשתמש למשל בנרות חנוכה, האיסור לשקול כנגד מי חטאת, כנגד, גם כנגד מי חטאת, האיסור לשקול, זאת אומרת לעשות שימוש של חול בדבר שהוא מצווה, או לעשות שימוש או יחס בזוי לדבר שהוא מצווה. אז כתוב בגמרא, אבוהון דקול הוא דם, אבוהון דקול. לזה קוראים אב, אב. זאת אומרת שהמילה אב, ולהפך כמו שאמרנו, אז עד אב, זהו המושג הראשון של אב, המושג הראשון של אב, הפעם הראשונה שכתוב אב. אז גם זה, זה לא האב הפשוט, זה לא האב הביולוגי, זאת אומרת המוליד, אלא אב בחינת עיקר, אב בחינת, כדרך שאתה אומר אב מלאכה, כדרך שאתה אומר אבות נזיקים. מה שמאפשר דבר, מה שהוא עיקרו של דבר, ועל בסיס זה מתאפשרים, כמו שכתוב בגמרא, אבות מכלל דעיקה תולדות. זאת אומרת, דבר שמאפשר כל מיני הוספות, כל מיני דברים שהם נלמדים, כל מיני דברים שהם נקראים תולדות. אז מה שמאפשר את כל זה הוא זה שנקרא אב. זאת אומרת, עיקרו של דבר, והאפשרות להרחיב את זה, כן? האפשרות להרחיב את זה, כמו כדרך שנוף מתרחב מתוך עיקר, זה נקרא אב ותולדה. זה אב וזה תולדה. אבל הדבר מאוד מוזר, משום שמשתמשים שימוש השם אב, אנחנו רוצים להגיע לזה ששימוש השם אב אז עיקרו, זאת אומרת הייתי אומר אביו של שימוש השם אב הוא דווקא לא באב ביולוגי, דווקא לא באב מוליד, לא באב כזה, אלא כדרך אבי כל תופס כינור ואוגם, אבי כל יושב אוהל ומקנה. זה השימוש העיקרי. אבל פירוש המילה אב, אז זה כבר כתוב בראשונים, גם בשורשים וגם בכמה וכמה ראשונים זה כתוב, ומדברים על זה גם, זה גם נמצא בחזר. המילה אב, שורש המילה אב זה משורש אבו, משורש רצה, ולא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם. אבה. מי שרוצה דבר מסוים, רוצה מאוד דבר מסוים, זה נקרא שהוא, כל השורשים של אהבה, רצה, או תאב לדבר מסוים, תאב, תאב. מה שאנחנו קוראים בפשטות, כן, בשפה המדוברת שלנו, מה שאנחנו קוראים בפשטות תאבון, תאבון. אז כתוב בראשונים, וזה גם נמצא בחזל, שזה שורש המושג אב. עניינו של אב, כן? אב זה מי שמכין את ה, מי שרוצה את הדבר הזה, מי שהולך לקראת, רוצה אותו, רוצה בו בדבר הזה, הוא אב. כך זה בלשון הקודש, זה פירוש המושג אב. וכשרוצים להוסיף זה גם כתוב, זה גם כתוב בראשונים, והרחיבו בזה קצת יותר, גם במערב זה כתוב במקום. הנקודה הזאת מורחבת קצת יותר. המילה אהוב, המילה בלשון הקודש אהוב, אז היא צירוף של אבו, זאת אומרת כמו ולא אבה השם אלוקיך לשמוע על בלעם, אבה לשון רצה, אבל התוספת של ההי בין האלה והבית, זאת אומרת התוספת של ההי בעצם השורש מתכוונת לנוכחות מסוימת. זאת אומרת שאדם רוצה בדבר מסוים, זה נקרא אהוב. אהבה זה רצון שהוא יכול להיות סתום, אבל אהוב זה התייחסות למישהו מסוים, שאותו אליו זה פונה. ותמיד ההי תמיד מה שמתייחס לנוכח, מה שמתייחס לדבר נוכח זה תמיד בלשון הקודש, תמיד באות ה', מה שגלוי, כמו והי לכם זרע וזרעתם את האדמה, הדברים עתיקים וידועים. אז השורש אהוב זה שוב אבוא עם התייחסות מיוחדת, התייחסות אישית ישרה לדבר נוכח, לדבר מסוים, או שהוא נוכח בפועל, או שהוא נוכח פיזית, או שהוא נוכח בדעת, אבל הוא נוכח. זה נקרא לרצות בדבר מסוים ולהתייחס אליו ולכוון את הרצון אליו כלפיו. זה התוספת של ההי בעצם השורש. זאת אומרת, זה לא אי של אבא, זה לא ההי של אבא. אבא זאת ההי שהיא נוספת אחרי עיקרו של השורש. אבל כששמים את ההי באמצע, הפעולה עצמה היא אחרת. זה סוג אחר של אבא, כן? ברור. נמצא שזה עניינו של אב. זה עניינו של אב וזה שורשו. איך הדבר הזה מתפרש? איך הדבר הזה מתפרש בהעתקה של המושג? אז אם אנחנו היינו מפרשים שוב שהמושג המושאל הוא המועטה ועיקרו של המושג הוא באמת באב, אולי היה ניח, אולי היה ניח, גם זה היה קשה מאוד, דחוק מאוד. אבל אם אנחנו רואים שעיקרו של המושג אב הוא להפך, הוא דווקא לא באב הזה, זה כלל גדול שהוא נמסר לנו על ידי כל רבותינו כולם, בראשם הגר"א, שגם מרחיב בזה, אבל בכל אופן האבן עזרא בתחילת שמות אומר שאם אתה רוצה לעמוד ולדעת, כן, את עיקרו של שורש מסוים, שים לבך על המקום שהוא כתוב ראשון בתורה. המקום שהוא כתוב ראשון בתורה, שם נמצא עיקרו ושורשו של אותו דבר. איפה אם כן אנחנו מוצאים בפירוש הזה של המושג אב כעיקר, כשורש, איפה שם אנחנו מוצאים, איך אנחנו יכולים לפרש שם? אנחנו מדברים במשפחה שיש בה אב ויש בה אם ויש בה ילדים, בנים, אבות מכלל דעיקא תולדות. זאת משפחה, זה תא משפחתי. אז אפשר לומר שם, אפשר לסבור, האב הוא זה שרוצה בדבר, הוא זה שרוצה, הוא זה שמחדש פה את הרצון בדבר הזה. האם פועלת את מה שהיא פועלת, וכך נולדים התולדות. אבל אם אנחנו מדברים פה על אבי כל יום תופס כינור ועוגב, או אבי כל יושב אוהל ומקנה, איפה כאן פירוש, איפה אפשר למצוא פה את השורש הזה של האב, של האבו? אבו בחינת רצו, אבו בחינת. הדבר ברור, הדבר ברור, זה צריך להיות מובן. אנחנו צריכים לדעת, כשמדברים על אבות בכלל ישראל, אז האבות הם לא רחוקים, כן? לכל אומה יש אבות, לכל אומה יש אבות, לכל בעל חי יש אבות, במידה מסוימת אפילו לכל צמח יש אבות. זה לא, לא זה ה, לא זאת הנקודה, לא זה מה שנתחדש אצלנו, לא זה מה שנתחדש בשם אב. זה ברור. השם אב הוא שם שחל גם עלינו. זאת אומרת, כדרך שהדור הראשון היה אברהם, היו אברהם, יצחק ויעקב אבותיהם, אז כך אברהם, יצחק ויעקב אבותינו שלנו, וכך כל גר שבא ונכנס תחת כנפי השכינה, אז אברהם ולהלכה יצחק ויעקב גם הם אבותיו. להלכה הוא יכול להגיד אלוקינו ואלוקי אבותינו, כמו שנפסק. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זאת אומרת, כולם אבותיו. דהיינו, הייחוס הזה הוא לא ייחוס של מרחק. זאת אומרת, כמולידים אז הם רחוקים מאיתנו. אבל בשם אבות, זה מין חלות שם כזאת שחלה בצורה שהיא מתייחסת לכל אחד ואחד מישראל שהם אבותיו. שם אבות הוא שם שמתייחס לכל אחד ואחד. לדינה, אז גר הוא בנו של אברהם, כך צריכים לקרוא לו להלכה, כך צריכים לקרוא לו לתורה, וכך צריכים לכתוב את שמו בגט. הוא בנו של אברהם, כך הוא, הוא בנו של אברהם, הוא בן אברהם. כדרך שכל אדם קורא לעצמו בן על שם אבי, אז הוא בנו של אברהם. זהו שם מיוחד שנקרא אבות בכלל זה. אז ננסה להבין. הפירוש הנכון, הפירוש האמיתי של המושג הוא תמיד. אין אפשרות בעולם שדבר יחול אלא בתוך מקום שמאפשר אותו. שום דבר בעולם, אין שום מציאות, אין לך דבר כמו שכתוב במשנה שאין לו מקום. אין שום אפשרות שדבר יחול, דבר יהיה, דבר יימצא, אלא בתוך מקומו, בתוך מסגרת מקום שהיא מאפשרת אותו. המקום הוא מה שמאפשר קיומו של כל דבר ודבר. אז נתבונן, נתבונן. פירוש המושג אבות זה אלו שיצרו את המקום, את החלל, את האפשרות לקיום של כל התולדות. זה פירוש המושג אבות. נתחיל מהצד הנמוך ביותר, כן. לא ייתכן שבן אדם, אדם יכול לאכול, אדם יכול להכיל כמה תאבון שיש. זה הצד הנמוך ביותר של הדבר. אדם יכול, אם הוא אוכל לגמרי בלי תאבון, שום תאבון, אז לאוכל אין מקום, הוא יקיר. אין לזה מקום. כל אבו, זאת אומרת, כל, מה אני מדבר, אנחנו מדברים עכשיו על אבו בחינת רצון. בחינת רצון. בחינת הרצון הזאת, היא זאת שיצרה את המקום, את האפשרות. את אותו חלל שבתוכו הדברים כולם יכולים לחוץ. כל מה שנמצא, כלל ישראל כולו, נמצא בתוך מערך, בתוך חלל מסוים. אין לך דבר שאין לו מקום. המקום זה מה שיצרו האבות. זאת המסגרת, זאת המערכת, בתוכה, בתוך המערכת הזאת. שם קיים, שם חי, שם נמצא כלל ישראל. הדבר הזה יש לו מקום, והמקום הוא מה שיצרו האבות. זה מה שהם פתחו. אין לך דבר שאין לו מקום. כשהתורה אומרת אבי כל יושב אוהל ומקנה, זה הכוונה, הוא זה שיצר את האפשרות הזאת, את האפשרות, את המציאות הזאת בעולם, נוצרה על ידו. אבי כל תופס כינור ועוגר, הוא יצר את האפשרות הזאת בעולם. בלעדיו המציאות הזאת לא הייתה קיימת. זה הפירוש אבי. זה עניינו של אבי. אבי זה פירוש, כן, אבי כל דבר שהוא תולדתו של אותו אב. אז התולדה הזאת קיימת בתוך אותו חלל שיצר האב. האב הוא זה שיוצר את החלל, את המקום, את בחינת האפשרות לקיומו של אותו דבר. וכל דבר קיים בתוך מסגרת תמיד אפשרותו של דבר, כן, זה דבר פשוט, ברור וידוע, תמיד אפשרות היותו של אותו דבר קודמת להיותו בפועל. דבר לא יכול להימצא בפועל אלא אם כן ישנה אפשרות לקיומו מקודם. הדבר מתאפשר, ובתוך האפשרות שם הוא קיים. בחינת האפשרות לכלל ישראל, או בחינת האפשרות לכל מה שנקרא אב, כשאנחנו אומרים בניין אב, פירוש הדבר שזה, מכאן מצאנו שהדבר הזה אפשרי. ומכאן אנחנו מוציאים גם את האפשרות של הדבר הזה. יצירת עיקר, כלומר בסיס ואפשרות לקיום של כל הענפים, זה מה שנקרא אב. ולשון תורה זה מה שנקרא, זה פירוש המושג אב. נמצא שלהפך, שימוש הלשון שלנו של אב, אז הוא שימוש לשון להפך, מקוטע. זה שימוש לשון שהוא, זה בפירוש תולדה, זה בפירוש לא אב, זה בפירוש דבר שהוא, זה לא עיקרו של דבר, זה לא האבו הנדקולו של הדבר. רבותינו והמהר"ל בכללה לימדו אותנו את פירוש המושגים אב ואם. אב הוא זה שיוצר את כלליותו של אותו דבר, זאת אומרת את הדבר, כמו שאנחנו אומרים, בבחינת אב, בבחינת אבה, בבחינת רצון. שם הדבר לא מוגדר עדיין, הוא לא מוגדר, אלא שם כאילו כדרך הנה תב, כדרך שתמיד המקום, אז הוא תמיד כללי. כל דבר, המקום עצמו, החלל עצמו, הוא תמיד כללי, הוא סובל כל מיני צורות. כל צורה יכולה להיות באותו חלל. כל חלל סובל חלל מסוים, כך חלל. בתוך החלל הזה יכולים להתקיים הרבה 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 צורות. כל מיני דברים יכולים להתקיים. קיום בפועל צריך להיות קיום של דבר מסוים. קיום בפועל זה לא חלל, חלל לא קיים בפועל. אין לנו בשום תפיסה. בחלל. אני מתכוון חלל בחינת ריקות. בדבר ריק, בחינת מקום. אין לנו בו שום תפיסה. התפיסה היא רק בדבר מסוים. דבר מסוים צריך להיות זה או זה או זה או זה, איזשהו דבר מסוים. זה מה שמלמדים אותנו רבותינו, שזה פירוש אב ואם. אב פירושו שהוא, כמו שאמרנו, מאפשר את הדבר באופן כללי, זאת אומרת נותן אפשרות לדבר. אם כשמה, היא מתנה את הדבר, זאת אומרת הדבר הזה יהיה קיים אם כך, אם כך. כי אם לבינה תקרא, דורשים חז"ל, כי אם לבינה תקרא. כתוב כאן שאם ואם, כן, מה שכתוב בפסוק, כי אם לבינה תקרא, אז חז"ל אומרים, לומדים, שאותו פסוק אומר שמדובר פה על בחינת אם. מה שבינה עושה לחוכמה, זה מה שאם עושה ליצירת הוולד. דהיים, האב נותן את הכוח הכללי ביותר, כאילו אך ורק את כל מערכת האפשרויות של קיום אותו דבר, כל האפשרויות כולם, כל הבכוח כולו, אבל האם מסיימת אותו בצורה כזאת, בצורה כזאת, נותנת לו, נותנת לו את כל צורתו. וזה מה שמונח, למי שמבין, זה מה שמונח במושג אם. אם זה הכוונה, הדבר הזה יהיה קיים אם כך וכך, אם כך וכך. אם הוא תמיד הגבלה, התנאה ו... לקחת את המערכת הכללית ולפרט אותה, לשים אותה, זה יהיה אם יהיה כך. אם, בתנאי זה. אם זה לשון תנאי. ולא רק לשון תנאי, לא, זאת אומרת לא לשון תנאי של אלמנת, אלא לשון תנאי שאחרי שהדבר הזה יתקיים, אז יתקיים עיקרו של דבר. דהיינו, עיקרו של דבר, כשהוא מותנה באם, כמו שכתוב בגמרא, אם כי לאחר דם. דהיינו, כל דבר שהוא מותנה בתנאי של אם, עניינו, שאם יהיה הדבר הזה, אז עיקרו של דבר יתקיים. אבל רק אחרי שהדבר הזה יהיה, רק אחרי שאותו אם, אותה הגבלה, כן? אחרי שאותה הגבלה תתקיים, אז אחרי זה יתקיים עיקרו של דבר. זה מה שעושה האם ביצירת הבלת. דהיינו, האב נותן, שוב, האב נותן את ה... את כל מלוא האפשרויות, את כל מלוא הבכוח של הדבר. זאת אומרת, את כל הפריסה המלאה של כל האפשרויות כולה. אבל הדבר הזה הוא לא מוגדר. הדבר הזה, איך הוא יתקיים? איך הוא יתקיים? איך הוא יצא לפועל? זה בא האם ואומרת, כי אם לבינה תקרא. כדרך שהבינה עושה למה שנקרא חוכמה, להבין. כדרך שהבינה פועלת בחוכמה, כך פועלת האם בבלד. ביצירת הבלד. הבינה היא זאת ששמה את מה שנתפס כחוכמה, אז היא שמה כל דבר ודבר במקומו. פירוש בינה זה נקרא להבין דבר מתוך דבר. להבין דבר מתוך דבר פירושו. לשים כל דבר במסגרת, להוציא ממנו את המסקנות הנכונות. כשהדבר נתפס בצורה כללית, אז הדבר לא נתפס באופן כזה שאפשר להוציא דבר מתוך דבר. חסרה שם ההבחנה של דבר ודבר ודבר, אין דברים נפרדים שם, הכל נתפס בדרך כלל. זאת הערה כללית מאוד. אבל בינה מתנה את הדברים האלה ואומרת שהדבר הזה נתפס כך והדבר נתפס כך. זאת אומרת, פירוט שוב, אז מדובר פה בפירוט ובהתנאה, התנאה של כל דבר ודבר, שהוא מותנה באופנים ובצורות של התפיסה, של הקיום, של ה... כך בצורה כזאת, כך הוא יתקיים, כך, אם הוא יתקיים כך, אז הוא אמנם יתקיים. זהו אב ואם, נמצא אם כן, שעניינו של אב, שוב, אנחנו, התפיסה שלנו, השימוש הלשון הרגיל, אז זו תפיסה מצומצמת מאוד ובפירוש לא נכונה. זאת אומרת, אם אנחנו נשארים באותה מסגרת מצומצמת, זאת בפירוש תפיסה לא נכונה. עניינו של אב הוא בחינת היותו עיקר. תמיד בחינת היותו עיקר. וכתוב בגמרא גם, גם זה כתוב בגמרא. אין אב למצרים. כתוב מצרי בגמרא. מסתבר שזה באשמת הצנזור. אבל בכל אופן מדובר על כל רע. רחמנה אף כרי לזרי, כמו שכתוב בלשון הגמרא, כמו שכתוב בתוספות בשם רבינו תם. רחמנה אף כרי לזרי. הוא לא מתייחס. זאת אומרת, אין העניין הזה שנקרא התייחסות אל אב. זאת אומרת, בחינת עיקר וכאילו תולדה של עיקר. או שאין בחינת עיקר בכלל, אין בחינת עיקר, או שכל אחד הוא עיקר לעצמו. באותה מידה, אין שום הבדל, כדרך שאין הבדל בבעלי חיים בין אב ותולדתו. גם לא, זה גם לא בתודעה שלהם. זאת אומרת, מגיע לגבול מסוים והם מפסיקים לזכור את זה בכלל. הם כבר לא זוכרים את העובדה שהוא יצא מחלצה. הם נלחמים זה בזה, נושכים זה את זה, באותה מידה כאילו שהם היו סתם עדר אחד, אז לא, הם מתנהגים כמו יתר העדר. אין יחסי משפחה, רק עד כמה שזה נחוץ כדי שהוא יגדל לקיום המין. כך זה נראה. אבל המערכת הזאת שמאפשרת אב, אנחנו משתמשים פשוט במילים, אנחנו משתמשים במילים ואנחנו לא מבינים. אנחנו משתמשים בלשון הקודש כאילו שזאת הייתה שפה בין יתר השפות בעולם. המושגים שלנו, המושגים של לשון הקודש, המושגים של לשון התורה הם שונים לגמרי. מה שנקרא אצלנו אב, מסתבר שאין לזה בכלל מילה בעולם. אפשר לתרגם את זה, כן. מתרגמים. צריך לתרגם את זה באיזשהו אופן. אז מתרגמים את זה. אבל את העומס, את התפיסה הזאת, עד כמה שאני יודע, אז בכל העולם כולו לא משתמשים שימוש אחד במושג אבי, כל תופס, כן. לא מתרגמים אבות נזיקים, באותו אופן, כמו שמתרגמים כן, אב ובן. אלה שני מושגים שונים. בלשון תורה, זה מושג אחד. ולא רק שזה מושג אחד, אלא שלהפך, אבי המושג נמצא באבהות הזאת. באבי כל תופס כינור ואוגן. פה נמצא אביו של המושג. פה האבוהון דקולו. זה מה שנקרא אבות. אם כן, למדנו אם כן, למדנו אם כן שפירוש אבות זה אלו אותם שיצרו את המערכת המאפשרת את קיומם של כל תולדותיהם, כל הענפים שיוצאים מהם. שורשים תמיד נקרא, תמיד בכל לשון הקודש מלאה את זה, לשון הכתוב מלאה את זה, לראות באיבי הנחל. אב בחוכמה. זה עניינם של האבות. זאת אומרת, אם אנחנו קיימים, אם אנחנו נמצאים, אם ישנה מציאות כזאת שנקראת כלל ישראל, אז המציאות הזאת נמצאת בתוך אותה מסגרת, בתוך אותה מערכת, שהיא המערכת שיצרו האבות. האבות כדרך, זה מה שאמרנו קודם, זה מה שאמרנו קודם, זה המשל הנמוך יותר של הדברים, אבל כך הם פני הדברים גם גבוה יותר. עד כמה שהדבר נחשק, עד כמה שהדבר נרצה, עד כדי כך יש לו מקום בכל המערכת. נגיד, אם נאמר, אם נשתמש במילים האלה, במערכת הלא פיזית, בכל המערכת הפנימית, הרוחנית, אז במערכת הזאת הדברים קיימים רק עד כמה שרוצים בהם. כמה אב שיש, ככה ישנם דברים. והדברים הם תמיד תולדותיהם של אותו אב, של אותו אבו, של אותו רצון. כדרך, כמו שאמרנו מקודם, כדרך שאפשר, משל גס, כן, אבל ככה זה. כדרך תאבון, שזה מאותו שורש של אב. כמה אב שיש, עד כדי כך, כך יש אפשרות לתולדות. וכמה שהאב מצומצם יותר, אז התולדות הם יהיו באותה מסגרת מצומצמת. וכמה שאפשר כך יהיה. אותו של אברהם. כמו שכתוב בפסוק, ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. כלומר, אברהם אבינו כאן פקפק, הוא לא ידע אם הוא אמנם אב או לא, אם הוא אמנם אב, אם הוא באמת יהיה אב. לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. כן, זאת אומרת, זאת לא בחינת אב. והנה דבר השם אליו למור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה. אבל ויוצא אותו החוצה דורשים חזר, שהוא הוציא אותו מחוץ למערכת כולה, מחוץ למערכת הכוכבים, ואמר לו. הגמרא בשבת, בדף קנ"ו אומרת, הגמרא הרי מעריכה בזה, והגמרא אומר שהוא אמר לו ויוצא אותו החוצה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא מהצטגנינות שלך. זאת אומרת, צא מהצמצום שאתה מצומצם בתוך המערכת הקיימת, ויוצא אותו החוצה. דהיינו, כאן נוצר מקום חדש, נוצרה כאן כאילו מערכת חדשה, מערכת שלא הייתה קיימת מקודם. בתוך המערכת, בתוך המסגרת של המערכת הקודמת, אז אברהם אינו מוליד, אין אפשרות שהוא יוליד. זאת אומרת, אין שום אפשרות שהוא יהיה אב בתוך המסגרת הזאת. אז נמצא כאן הרי המקום שהאבהות הובטחה לו. כאן זה המקום, הרי כאן זה נאמר, לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממאיך הוא יירשך, כלומר אתה תהיה אב. אז ויוצא אותו החוצה, הוא יצר כאן, נוצר כאן מקום חדש, כאן נוצרה מסגרת חדשה, מקום חדש, הוציא אותו החוצה מחוץ למערכת כולה. במסגרת הזאת, במסגרת החדשה שנוצרה, שם אברהם מוליד, ואברהם נהיה אברהם ונהיה כלל ישראל, ושם חלה כל האבהות. זה הדבר שקרה. כאן נולדה אבהותו של אברהם, וכאן אנחנו רואים שהאבהות היא באמת הבחינה הזאת שמאפשרת, בתוכה, בתוך האבהות הזאת, בתוכה כולנו קיימים. אומרת, כל התולדות כולם קיימים בתוך אותה אבהות. האבהות יצרה את אותה מסגרת, את אותה מערכת, את אותו מה שנקרא מקום עיקר. המקום הוא המקיים של הדבר, אתה אומר רש, לכן זה נקרא מקום, שהוא המקיים של הדבר, הוא עיקרו של הדבר והמקיים. כל דבר עומד על עיקרו, הוא בחינת המקום שלו, עליו הוא עומד, הוא אביו בקיצור, זה מה שנקרא אב, הוא בחינת המקום שבתוכה כלל ישראל עומד. זה מה שאברהם יצר, אותה מסגרת, אותה מערכת, אותה בחינת מקום, זה מה שנוצר על ידי אברהם אבינו. זאת בחינת אב. כמובן, אין קוראים אבות אלא לשלושה, צריך היה את אברהם, את יצחק ואת יעקב. כולם היו נצרכים. זאת סוגיה נוספת בכל אופן, אבל הם כולם נקראים אבות. הם כולם נקראים, הם כולם יצרו את המערכת שבתוכה כלל ישראל יכול להתקיים. צריכים את שלושתם. עכשיו, אנחנו מדברים על עניין התפילה. זה העניין שאותו אנחנו רוצים להבין, רוצים עליו אנחנו רוצים להעיר. זה הנושא שלנו. אברהם אבינו התפלל שחרית, וכמו שאמרנו, העובדה שאברהם התפלל שחרית שייכת לעיקר אבותו. זאת אומרת, כך הייתה ההתגלות של אברהם אבינו כאב. אברהם אבינו, תפילות אבות תקנו, אבות תקנו תפילות. אז אנחנו מנסים להבין, התפילות לא ניתקנו כתקנה או כעיצה או כדבר טוב, אלא התפילות ניתקנו כאופן איך אנחנו נמצאים בתוך אותה מסגרת של האבות. זאת אומרת, כשאנחנו עומדים בתפילה ואנחנו פונים אל בורא העולם ואומרים לו אלוקינו ואלוקי אבותינו, שזאת תחילת כל תפילה, כל תפילה כך היא מתחילה, אלוקינו ואלוקי אבותינו. אז כשאנחנו פונים אליו ואומרים לו אלוקינו ואלוקי אבותינו, זאת אומרת, כך אנחנו עומדים לפניו, אלוקינו ואלוקי אבותינו. זאת העמידה לפניו, אנחנו לפניו בבחינה הזאת שהוא אלוקינו ואלוקי אבותינו. דהיינו, העובדה שהוא אלוקי אבותינו היא כמובן שורש לאלוקינו, וזה שורש לאפשרות לעמוד בפניו. ככה אנחנו פונים אליו. זאת אומרת, זאת הפנייה שלנו אליו, אלוקינו ואלוקי אבותינו. ככה אנחנו פונים. זאת הצורה של העמידה לפניו. עשך לגוי גדול. זהו שאומרים אלוקי אברהם. בתחילה, תחילת בחירתו של אברהם אבינו. רבי נבחר בלך תחילה, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מה יהיה? מה יהיה? ואשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. כאן בהבטחה הזאת מונח כל העתיד, כל מה שצריך לצאת מאברהם אבינו. ואשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה, כל מה שצריך לבוא, כל מה שצריך לצאת, כל העתיד, כל העתיד כולו הובטח כאן. זאת ההתחלה, ולקראת זה אברהם אבינו הלך. אומרים על זה חז"ל, ואשך לגוי גדול, זהו שאומרים אלוקי אברהם, ואברכך זהו שאומרים אלוקי יצחק, ואגדלה שמך זהו שאומרים אלוקי יעקב, ויהיה ברכה בך חותמים ולא בכולם. ידוע, הוא בא גם ברש. זאת אומרת, תחילת ההבטחה, ההבטחה הראשונה, ההבטחה הראשונה הראשונה, ואשך לגוי גדול, לך לך כדי ש... מה יהיה? מה צריך לצאת מאברהם? ואשך לגוי גדול, כלומר, יהיה דבר כזה שנקרא אלוקי אברהם. זהו שאומרים אלוקי אברהם. אברהם אבינו פתח את האפשרות הזאת לפנות כביכול אל בורא העולם בשם הזה, אלוקי, זהו שאומרים אלוקי אברהם. זהו שאומרים אלוקי אברהם, זה הכוונה, שכאן נפתחה אפשרות של פנייה כביכול אל בורא העולם באלוקי אברהם. זהו שאומרים אלוקי אברהם. כשכתוב זהו שאומרים אלוקי אברהם, וזה פירוש ואשך לגוי גדול, כלומר שזהו הבסיס שעליו כלל ישראל בנו. כלל ישראל הוא גוי גדול, פירוש גוי גדול, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו? מה זה גוי גדול? זה מישהו שמסוגל לעמוד לפני בורא העולם ולהגיד אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם. וכמובן, באלוקי אברהם נמצא השורש לאלוקי יצחק ולאלוקי יעקב, והחתימה היא מעין הפתיחה. בך חותמים ולא בכולם. זאת אומרת, אתה הוא השורש לכל הדברים האלה. בך זה הכל נמצא. מבחינת שור. גוי גדול, כלל ישראל נקרא, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו? כאשם אלוקינו בכל פוראינו אליו. זהו שאומרים אלוקי אברהם. העובדה שאנחנו יכולים לעמוד לפניו ולומר לפניו אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, עד מגן אברהם. זאת אומרת, בברכה הראשונה של 18 מתקיימת כל ההבטחה כולה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, ובגלל זה הוא אמר לו לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, ומה שהובטח לו זה ואשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. אנחנו חייבים להבין אותה תפילה שאנחנו מתפללים, אותה תפילה שעליה נפסק תפילות אבות תקנו. פה מדובר על התפילה המסודרת, התפילה כסדר, שחרית, שהיא תפילת ההתחלה שאותה תיקן אברהם שהיה ההתחלה. וכן הלאה. התפילות המסודרות האלה, להבין, כשאנחנו אומרים תפילות אבות תקנו, שוב, פירוש הדבר, שכך האבות השאירו את עצמם אצלנו. כך נוצר הגוי גדול, אותו גוי גדול, אותו אנחנו, כן? כלל ישראל, שהוא אותו גוי גדול. כך זה נוצר. אם אנחנו מבינים שהאבות יצרו את אותה מסגרת, את אותה מערכת, את אותו ויוצא, אותו החוצה, שבתוכו אנחנו קיימים, בתוכו כל התולדות קיימים, אז אם אנחנו רוצים היום להתעמד ולהיות באותו מקום, איפה המקום הזה נמצא? איפה הוא נמצא היום? איפה אותו מקום נמצא היום? תפילות אבות תקנו. זאת אומרת, כל מי שעומד בתפילה עומד באותו מקום, שם זה נמצא. תפילות אבות תקנו. האבות תקנו את התפילות לא כתקנה, כמו שמשה רבינו תיקן שבעת ימי המשתה, לא כתקנה. תפילות אבות תקנו, זה מצטרף לאבותם. זאת לא תקנה באלמה, אלא התפילות האלה הם האופן שבו האבות נמצאים אצלנו. הקשר שלנו, השייכות שלנו, ההיות שלנו עם האבות, זה בתפילות האלה. אברהם בזה שהוא התפלל שחרית, אז כך הייתה צורת המפנה שאברהם אבינו הפנה את העולם משני אלפים תוהו לשני אלפים תורה עד לימות המשיח. כאן היה המעבר מעולם בלי כלל ישראל לעולם עם כלל ישראל. המעבר של אברהם, הוא היה אב. אב זאת אומרת, הוא יצר מקום חדש, מקום לצורת אדם חדשה, מקום חדש לצורת אדם חדש. תפילות אבות תקנו, דהיינו אנחנו רוצים להימצא באותו מקום, להימצא בשייכות עם האבות, אז אנחנו צריכים להתפלל. להתפלל זה המקום שבו אנחנו עומדים ואומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, יצחק, יעקב. זה המקום של התפילה, זהו מקום התפילה, זהו המקום, המקום ששם אנחנו נמצאים, באותו מקום שיצרו האבות. שם אנחנו עומדים על עיקרנו, על העיקר שלנו, על בחינת האבות שלנו. כבר אומרת על התפילה, קרום זולות לבני אדם. התפילה היא דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. התירוש הפשוט של דברים העומדים ברומו של עולם זה מקום שהוא יותר גבוה מהמקום שבו אנחנו נמצאים. זה התירוש הפשוט של המילים, דברים העומדים ברומו של עולם. קרום זולות לבני אדם, בני אדם מזלזלים בהם. זאת אומרת, בני אדם עושים את זה קל יותר. זה דבר קל. אבל הדבר הזה עצמו הוא דבר העומד ברומו של עולם. זה דבר שהוא עומד ברומו של עולם. אב רם. עניינו של אברהם, ואעשך לגוי גדול, זאת אומרת, הוא יצר את האפשרות הזאת להיות עומד לפני השם, ואברהם עודנו עומד לפני השם. אברהם זה מי שיצר את הדברים העומדים ברומו של עולם. כן, כאן לא משנה ההי שנוסף לשמו בזה שהוא נהיה אב המון גויים. כן. הוא צירף את כולם לבחינת האברהם. ושוב, זה אותו ההי כמו אהוב, כמו שאמרנו מכל. אבל עיקר שמו זה אברהם. רם. הוא יצר את הדברים העומדים ברומו של עולם. ויוצא אותו החוצה, הוא הגביע אותו מעל למערכת הכוכבים, כמו שכתוב בגמרא. שם אותנו במקום גבוה יותר, שם אותנו במקום רם יותר. זה מקום אחר, אנחנו נמצאים במקום אחר. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. זאת אומרת, אנחנו אשמים, אנחנו אלו שמקטינים את הדבר, מאפסים אותו, עושים ממנו כלום. זה דבר פשוט וברור, בצורה כזאת אנחנו מנתקים את הקשר שלנו עם כל מה שנוצר, כל מה שנפתח על ידי האבות. כל מי שרוצה להיות שייך למה שנפתח על ידי האבות, השייכות היא אך ורק על ידי העמידה לפניו והאפשרות לומר לפניו אלוקינו ואלוקי אבותינו. זאת פנייה אישית, פנייה שהיא אך ורק שלנו. אנחנו היחידים, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. איך זה מתבטא? כל העולם כולו מתפללים. כולם מתפללים. עד שלמה המלך ביקש שתפילת הנוכרים תשמע יותר מתפילת ועשית ככל אשר יאמר אליך הנוכרים ויתן לך האלוקים, אומר רש"י, בדין, אם מגיע לך תקבל, אם לא מגיע לך עדיף שלא תקבל. אבל לגוי, בין אם מגיע לו בין אם לא מגיע לו, אז שלמה המלך התפלל ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרים. משום שהוא קורא תגר, אם לא נותנים לו את מה שהוא מבקש, אז הוא חלילה קורא תגר, כופר, אפילו מתלב. אז לכן, כדי שיתקדש שם שמיים, אז צריך לתת לו את כל מה שהוא מבקש, אפילו אם זה לא מגיע. כך מביא רש"י, כך אומרים חז"ל, על הפסוק וייתן לך אלוקים. אדר! ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. מה פירוש המילים אלוקים קרובים אליו? מה זאת אומרת אלוקים קרובים אליו? אלוקים קרובים אליו פירושו אלוקינו ואלוקי אבותינו. זאת קרבת משפחה. זאת קרבת משפחה אשר לא אלוקים קרובים אליו. זאת קרבת משפחה עם פסול לעדות. עם אהבה שמקלקלת את השורה. קרובים לא יכולים לדון זה. קרבה מקלקלת. אין, שורת הדין מתקלקלת מתוך האהבה. אשר לא אלוקים קרובים אליו. מי גוי גדול? מי גוי גדול זהו שאומרים אלוקי אברהם. ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו? כביכול, פונים כמו שפונים אל קרוב. אלוקי אבותינו. אלוקי אבותינו, זאת אומרת, היחס המשפחתי מצטרף כאן לפנייה. זה מה שבעצם נתחדש. כל החידוש כולו שנתחדש על ידי האבות. מה נתחדש? תפילות אבות תקנו. תפילות אבות תקנו. זה הכל? זה מה שעשו האבות? כן. זה מפורש בפסוק. לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ומה יקרה, מה יהיה? יהיה אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב ומגן אברהם. זה מה שיקרה. זאת אומרת, כאן תמום שורש הכל. כאן תמונה האבהות של כל הדברים כולם. על מה אנחנו עומדים? מה הקרקע? מה הבסיס? מה העיקר שעליו אנחנו נסמכים, נשענים? העיקר שאנחנו נשענים עליו זה זכות אבות. בזכות אבותינו, בזכותם אנחנו קיימים. אפילו אם תמה זכות אבות, זה כתוב בתוספות בשם רבינו תם, אבל ברית אבות לא תם. רק בזכות האבות אנחנו קיימים. בלעדי, חלילה, בלי זה אין לנו פתחון פה. אנחנו לא, אין לנו מקום בכלל. בלי ברית אבות, זכות אבות, ברית אבות, אין לנו, אנחנו לא נמצאים. כבר מזמן לא נמצאים. אם אנחנו נמצאים, זה המקום שלנו, זה העיקר שעליו אנחנו עומדים, על זה אנחנו נשענים, על זה אנחנו נסמכים. זה הדבר שעליו אנחנו ניצבים. זה מקומנו. בלי מקום, שום דבר לא קיים. אין, בלי מקיים דבר לא קיים. בלי מקום, אין שום דבר. אין לך דבר שאין לו מקום. מובן מאלה. המקום שלה זה האבות. זה פירוש המושג אבות. והאבות, מה שהם נתנו לנו, תפילות אבות תקנו. כך אנחנו נמצאים בתוך המערכת שיסדו האבות. אנחנו מתפללים שחרית, אנחנו מתפללים צלותי דה אברהם, מנחה צלותי דה יצחק. הגמרא קוראת לתפילת שחרית צלותי דה אברהם, פורש בגמרא צלותי דה אברהם. הגמרא קוראת גם למנחה צלותי דה אברהם, לא משהו. אבל בכל אופן זאת תפילתו של, תפילת שחרית היא תפילת ההתחלה, היא תפילת אברהם. זה הבסיס, עליו אנחנו האפשרות שלנו בכלל להתקיים. קרום זולות לבני אדם, אוי למי שמזלזל בדבר שהוא הוא עומד ברומו של עולם. מי שמזלזל בו כמובן יורד מרומו של עולם, יורד מרומו של עולם. מרומו של עולם יורדים רק למקום אחד. זה לא טוב להיות שם. טוב יותר להיות באותו מקום שיצר בשבילנו אברהם. וישך לגוי גדול. זה מה שרצינו להעיר. הועיל, כיוון הגמרא כבר אומרת זה דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, אז כמובן טבעי שזהו מהדברים שצריכים חיזוק. כל מי שיתפוס, כל מי שיתבונן ויראה עד איכן הדברים מגיעים, עד לאיזה מידה מכרעת, איזה מידה מכרעת יש, עד כמה חשוב, עד כמה נורא עניין העמידה לפניו. אנחנו, על זה אנחנו בנויים, על זה אנחנו עומדים, זה העיקר, זה הבסיס שאנחנו עומדים עליו. אין לנו בסיס אחר זולת האבות. אין. אם אנחנו נצטרך להתקיים על זכויותינו שלנו, אז ברור, אוי לנו, אוי לנו. אנחנו הרבה הרבה למפרע לא נהיה קיים, הרבה אחורה לא נהיה קיים. אם אנחנו קיימים, אנחנו קיימים אך ורק בזכות הזאת, בעובדה שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. אין לנו יותר מזה, אין לנו יותר מזה. הלוואי ויהיה לנו משהו מזה. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, על זה אנחנו קיים. והקיום של בני אברהם, יצחק ויעקב מאיר יותר, מתאפשר יותר. עד כמה שאנחנו באותה מסגרת של מה שהאבות תקנו לנו כאבות, האבות נתנו לנו את המקום שהוא זה, הוא יהיה המקיים שלנו, עליו אנחנו נתקיים. תפילות אבות תקנו. קובע מקום בתפילתו אלוקי אברהם בעזרו, כתוב בגמרא. כל הקובע מקום בתפילתו אלוקי אברהם בעזרו. כל מי שקובע מקום לתפילתו, אז הוא זוכה לעזרה מיוחדת, אלוקי אברהם בעזרו, כך אומרת הגמרא. לומדים את זה בפסוק. תפילתו של אברהם גם היא, בפסוק היא כתובה, אל המקום אשר עמד שם את פני השם. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם באזור. כל אחד מבין, הקובע מקום לתפילתו זה לא זאת אומרת, זה לא מסתיים בעובדה הזאת שהוא נמצא בזווית הזאת של בית המדרש ובזווית אחרת של בית המדרש. לא כאן זה מסתיים. כמובן, זהו ההלכה לדינה. אבל הקובע מקום לתפילתו זה מי שיודע לתת לתפילתו את הבחינה הנכונה של מקום. הקובע מקום לתפילתו זה מי שלוקח את תפילתו ועושה אותה כאילו למקום בפני עצמו. הקובע מקום לתפילתו. מי שעושה את זה אלוקי אברהם זה מה שעשה אברהם. כך מבארים את זה רבותינו מתבאר במערב ובעוד. זה הפירוש, כך צריך ללמוד את דברי חזר. זאת הבחינה של קובע מקום לתפילתו. זאת אומרת שתפילתו עבורו היא כניסה לתוך מערכת קיום אחר. מתפלל, המתפלל האמיתי נקרא מי שעומד מול, לפני. כמובן אנחנו לא יכולים להתפלל כל היום, אדם לא יכול להתפלל כל היום. אם מה שרבי יוחנן אומר, הלוואי שיתפלל אדם כל היום, אבל גם רבי יוחנן כבר יתפלל על זה. זאת תפילה. הלוואי שזה יהיה אפשר, אבל אי אפשר בכל זאת, בפועל אי אפשר להתפלל כל היום. אי אפשר. אותם זמנים מיוחדים בתפילה צריכים להיות נתפסים בתחינת הקובע מקום לתפילתו. דהיינו שבזמנים האלה אנחנו עוברים מקום, אנחנו עוברים ממקום אחד למקום אחר. המקום ההוא זה המקום של האבות, זה המקום של האבות, שם זה המקום שיצרו לנו האבות, שם זה המקום שבתוכו אנחנו עומדים לפני בורא העולם ואומרים לפניו, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב נמצאים הלאה באותו מקום שפתח אברהם, באותו מקום שאברהם אבינו פתח. אברהם אבינו היה זה שהוא הלך מארצו, ממקומו ומבית אביו, מארצו, ממולדתו ומבית אביו, והוא הלך אל הארץ אשר אראך והובטח לו ואעשך לגוי גדול. אנחנו יכולים להיות אותו גוי גדול שהובטח לאברהם. אנחנו לא יכולים, חייבים להיות. אנחנו אלו, עלינו הרי זה מדובר, אנחנו אלו, אותנו כביכול בורא העולם הבטיח לאברהם, אותנו הוא הבטיח. ההבטחה מתקיימת היום על ידינו. איך אנחנו מחיימים את זה? איך אנחנו גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו? אנחנו יכולים לעמוד לפניו ולומר לפניו, אנחנו ממשיכים את מה שפתח אברהם. אברהם היה זה שהפקיע את עצמו מארצו, ממולדתו ומבית אביו, והלך לאותה ארץ אשר אראך. הלך אחרי בורא העולם אל הארץ אשר אראך. ואנחנו אותו גוי גדול שהובטח לאברהם בזכות אותה הליכה, בזכות אותה יציאה מכל מה שאדם קשור אליו, בזכות אותה יציאה הובטח לו ועשך לגוי גדול. והנה גוי גדול. אנחנו אלו שיכולים לפנות כביכול אליו יתברך בפנייה של אלוקינו, אלוקינו ואלוקי אבותינו. אם מבינים משהו, אם אנחנו מבינים משהו ממה שאנחנו מוציאים מהפה, אז אחרי המילים האלה קשה להמשיך. רצינו לבאר היום, זה הנושא שלנו בעצם, קצת לנסות להבין עד איכן הדברים מגיעים. קצת, לתפוס משהו מהרום של קירום זולות לבני אדם, מאותם דברים שהם עומדים ברומו של עולם, ולצערנו בני אדם מזלזלים בהם. ננסה להחזיר אותם קצת חזרה לרומו של עולם.